שלום לכולם, אנחנו לפני שתי פרשות מטות מסעי. אנחנו נעסק היום בתחילת פרשת מטות. פרשה מתחילה עם העניין של התרת נדרים, הפרת נדרים. אז בואו נראה ביחד. מקור א', במדבר למד, וידבר משה אל ראשי המטות, איש כי ידור נדר להשם. למה ראשי המטות דווקא? מה זה כדי דווקא ראשי המטות? לא שגרתי, נכון? ראשי המטות. למה הפרשה הזאת נאמרת לראשי המטות? איש כי ידור נדר להשם, או ישבה שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, כלומר מה שאומרים היום, לא יחלל דברו, לא יעשה אותו חול, ככל היוצא מפיו, יעשה. אומר רמב"ן, וירמוז עוד למדרש רבותינו בנדרים ע"ח, כי לראשי המטות יד ושם בנדרים. יותר משאר העם. למה לראשי המטות יש יד ושם יותר משאר העם? שיחיד מומחה מתיר הנדר. כלומר, בואו נסביר את זה כבר על ההתחלה כדי שיהיה קל. יש מה שנקרא הפרת נדר. הפרת נדר זה רק אבא לביתו בנוריה או הבעל לאשתו. זהו, הרב רוצה להפר נדר, לא יכול. לא יכול. אבל החכם, לרב החכם, יש משהו מיוחד משלו, מה? הוא יכול להתיר את הנדר. מה פירוש? הוא נכנס כאילו לעומד הדעת של מי שנדר את הנדר, לא משנה אם זה איש או אישה, הוא נכנס לעומד הדעת ואומר, רגע, אבל אם היית יודע שזה ככה, אז על זה לא נדרת, וככה הוא בעצם מוכר את הנדר משורשו. תכף ניכנס לעניין של הכירה משורשו וכו'. אבל בכל אופן, אז יש לנו הפרה, שלבעל יש את הזכות להגיד לאשתו באותו יום, הנדר הזה בטל, 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 והוא מבוטל. רב לא יכול להגיד בטל, 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 לא. בעל יכול להגיד, רב לא. אבל הרב יכול לחקור אחר שורש הנדר, ומתוך המחשבה והניתוח, בעצם להתיר את הנדר כאילו מעולם לא נידר, כן? אז אנחנו תכף נתייחס גם להשוואה הזאת. בכל אופן אומר הרמב"ן, כיוון שיחיד מומחה מתיר את הנדר, לא כל רב יכול, זה צריך יחיד מומחה מתיר את הנדר, אז ממילא זה לראשי המטות דווקא. והנה היתר הנדרים לא נתפרש בתורה. זה לא כתוב פורש בתורה שראשי המטות, היחידים המומחים, הם יכולים להתיר בכלל. זה לא נתפרש בצורה מפורשת. אבל הוא הלכה למשה מסיני, תלאו הכתוב בחוט השערה. כלומר, יש פה רק רמז קטנצ'י. כמו שאמרו בחגיגה יהודה עמוד א', היתר נדרים פורחין באוויר. כביכול אין לזה מקור כתוב מפורשות, אלא הלכה משה מסיני. ואין להם על מה שיסמוכו מבחינת הסמכתא המקראית, אלא שרמז לו הכתוב לא יחל דברו. איפה הרמז? כי בבואו לבית דין, וימצאו לו פתח, כי יגיד לו, אתה לא חשבת כשאמרת את זה על מציאות כזאת וכזאת, ימצאו לו איזה פתח, וניחם עליו, והם ימחלו לו, איננו מחלל אותו. כשהבית דין מתיר לו, אז הוא לא מחלל אותו. אז כתוב, לא יחל דברו. אבל אם הבית דין מצאו לו פתח, הרי הוא לא מחלל את דברו. אז זה כן מותר. והטעם בזה כאשר אמרתי שעשה היתר הנדר והשבועה בסתרי התורה. שלא יאמרו אלא לראויים להם ויכתבו ברמיזה. אומר הרמב"ן, זה לא סתם שהעניין של היתר נדרים מופיע באיזה חוט השערה, באיזה רמז. משום שהעניין הזה הוא עניין רמזי. הוא עניין רזי, הוא סתרי תורה, לא יאמר אלא לראויים להם ויכתבו ברמיזה בלבד. מה יש סתרי תורה פה? מה סתרי תורה פה? אז יש נדר, והבדין יכולים למצוא איזה פתח ולהתיר לו. מה סתרי תורה? סתרי תורה. רמב"ן, לשון מפורשת, עוד פעם, שעשה היתר הנדר והשבועה בסתרי התורה, שלא יאמרו אלא לראויים להם, ויכתבו, לכן הם נכתבים בתורה ברמיזה, רמיזה קטנה, לא יחל דברו, אבל אם זה בין, הרי זה לא יחל דברו, אז הלכה משה בסיני שאפשר להתיר. טוב, לא מובן. טוב, אז בואו נכיר גם את העניין של הפרת נדר, במדבר שם בתחילת פרשת מטות, ואם ביום שמו האישה יני אותה והפר את נדרה אשר עליה, ואת מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה, והשם יסלח לה. כלומר, הבעל מפר נדרי אשתו. אומרת הגמרא בנזיר דף כף עמוד ב', מקור ב', נזיר כף עמוד ב', מי שאמר, הרי אני נזיר, נדר נזירות, ושמע חברו ואמר, ואני, ועוד אחד אמר, ואני, ואני, כולם נזירים. עכשיו שימו לב, הותר הראשון, נגיד שאותו ראשון שאמר הרי אני נזיר, והם אמרו ואני 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 ואני. עכשיו הותר הראשון, הראשון הלך לבית דין, התירו לו את הנדר. הותרו כולן. כל אלה הבאים אחריו גם הותרו. הם כאילו כולם תלויים בדיבור שלו. כיוון שהדיבור שלו הותר, גם הם כולם אחריו הותרו. כל אלה שאמרו ואני ואני ואני, ברגע שהותר לראשון, הכל הותר. ו... הותר האחרון, אם יתירו רק לאחרון, האחרון מותר, וכולם אסורים. עוד למדנו בנזיר כפה לפעמוד ב', אומרת הגמרא, היא באה אלו, הוקשה להם, בעל, כשבעל מפר את נדרי אשתו, מעקר עקר, או דילמה מייגז גייז. שימו לב, האם הבעל עוקר כשהוא מפר נדר של אשתו, האם הוא עוקר אותו מעיקרו כאילו מעולם לא נידר, כמו שראינו באו שהתירו לו, שתרף נסביר את זה, או שהוא חותך את זה מכאן ואילך, מייגז גייז, זה כמובן הוא חותך את זה מכאן ואילך. מה הנפקא מינה? אז בואו נלך רגע אחד לנזיר. בנזיר מה אמרנו? שאם הנזיר הראשון אמר הרי אני נזיר, אחר כך אמרו ואני 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 ואני, כן? הלך הראשון לבית הדין, התירו לו, אז אין כלום אחרי זה, למה אין כלום? אם זה היה מייגז גייז, מה שבי דין עושים, אז מכאן ואילך לא, אבל הוא היה נזיר קודם, והם אמרו ואני, אז למרות שלא הותר, הם היו צריכים להיות אסורים. אבל אם אתה אומר שבית הדין כשהוא מתיר נדר, הוא מעיף אותו מן העולם, כאילו מעולם לא היה, אז זה אנחנו מבינים, כשהם אמרו ואני, הם אמרו ואני על כלום, על חולין, אז הם לא נאסרו. כלומר, ברור שכשמדובר על בית הדין, ההתרה עוקרת לגמרי את הנדר כאילו לא היה. הרי היה שאם הראשון אומר, הרי אני נזיר, אחריו, ואני, 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 אם יתירו את הראשון, כולם מותרים. כלומר, שלא היה פה כלום מעולם. אבל בבעל שואלת הגמרא, האם זה כמו אצל החכם שכשהוא מתיר מעולם לא היה נדר, מעקר עקר הבעל בהפרתו את הנדר, או מייגז גייז, רק חותך את זה מכאן ואילך. עונה הגמרא, תשמע, בואו שמע, דתניה בהדיה, למדנו מפורשות בברייתא, האישה שנדרה בנזיר, אותו סיפור אבל באישה, אישה נדרה בנזיר ושמעה חברתה ואמרה, ואני, הוא בא בעלה של ראשונה והפר לה, אומר לגברת, את לא יכולה להפיל עליי את התיק, לא מסכים, בטל, 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 את לא נזירה. כן? אז בא בעלה של ראשונה והפר לה, היא מותרת וחברתה אסורה. אז למה חברתה אסורה? כן? שמע מינה בעל, מייגז גייז. שמע מינה מזה שהבעל לא עוקר את הנדר מעיקרו, אלא חותך אותו מנקודה מסוימת ואילך. שמע מינה הבעל, מייגז גייז, הוא לא מתיר את הנדר, הבעל לא עוקר את הנדר מעיקרו, אלא חותך אותו מנקודה הזאת ואילך. כן? תשמע דתניה בהדיה. בואו שמע ששנינו בברייתא מפורשות. האישה שנדרה, זה למדנו, סליחה. נדרים עין זין עמוד ב', אמר רבי יוחנן, חכם שאמר בלשון בעל, ובעל שאמר בלשון חכם, לא אמר כלום. בעל לא יכול להגיד לאשתו מותר לך. הוא צריך להגיד לה, בטל, בטל, בטל. כן? אבל חכם לא יכול להגיד לה מופר לך. למה הוא לא יכול להגיד לה מופר לך? כי הוא לא לו סמכות להפר. אין לו שליטה על האישה, רק לבעל. הוא יכול להגיד לה מופר. החכם לא יכול להגיד לה מופר. הוא יכול להגיד לה מותר. כן? לא יכול להגיד מופר. לכן חכם שאמר בלשון בעל, או בעל שאמר בלשון חכם, לא אמר כלום. זה לא אותו דבר, זה שתי מדרגות שונות לחלוטין. כן? זה דבר מאוד עמוק, שתרף נראה אותו. בוא רגע אחד נראה את השולחן ערוך. תראו איתי ביחד מקור ג', שולחן ערוך יורה דעה, סימן ריש למד ד' סעיף למד ז'. אומר השולחן ערוך, מפר אדם או מקיים, הוא יכול גם להחליט שהוא מקיים, נדרי אשתו וביתו. וכיצד מפר? אומר ג' פעמים, מופר או בטל, או אין נדר זה כלום, וכיוצא בדברים שעניינם עקירת הנדר מעיקרו. לכאורה כתוב פה עקירת הנדר מעיקרו, חמה שבעל מייגז גייז, לא עוקר. שם בסעיף נ' א' נאמר בשולחן ערוך, שם יורד הרש למד ד', האישה שנדרה והתפיס אחר בנדרה, מישהו אחר אמר ואני, כן? או שאסרה עליה כיכר בנדר, ואחר התפיס בו, אמר ואני אותו דבר. והפר לה הבעל לא האב, היא מותרת והמתפיס בה אסור, שאין הבעל והאב עוקרין הנדר מעיקרו כמו החכם. אז למה שולחן ערוך בהתחלה אומר שהעקירת הנדר מעיקרו, בטל עקירת הנדר מעיקרו, ואחרי זה הוא אומר שאם האישה נדרה ומישהו אמר ואני, ואחר כך הבעל הפר לאישה, הנדר של השני כן קיים, סימן שזה לא מעיקרו, אז איך זה מתיישב? מסביר השך, מה ידע אמרין הנחה שאין הבעל עוקר הנדר מעיקרו כמו החכם? כלומר, נהי דמעקר עקר לו, הוא כן עוקר אותו. מכל מקום אינו עוקר כמו החכם, שעוקר כאילו לא היה. בואו נסביר את הדבר הזה. הבעל, כשהוא אומר בטל, 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 או מופר, 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 כן? אז הוא בעצם ביטל את הנדר. הוא עקר אותו. עקר אותו הכוונה, הוא העלים אותו, זהו, איננו. רק העקירה שלו היא מכאן ואילך. בסדר? הוא כן עוקר, הוא כן מסלק את הנדר מן העולם, אבל מכאן ואילך ולא אחורה. בסדר? אז זה אנחנו מתחילים לראות את הדברים ככה שהם יושבים. עכשיו אני רוצה לומר משהו. לכאורה, הבעל, אם הוא לא מפר ביום נדרו, ביום נדרה של האישה, איבד, זהו, נתפס הנדר. אז מה עושים? אז הולכים לחכם, כי לחכם לכאורה יש כוח יותר גדול. החכם הרי יכול להתיר. נכון? מה פירוש? בכל זמן הוא יכול לבוא להגיד לה, מה חשבת, איך חשבת, לנתח את החשיבה שלה, ומתוך ניתוח החשיבה, לעקור את, לעקור את הנדר הזה. לעקור, להתיר אותו כאילו מעולם לא היה. לכאורה לחכם יש יותר השפעה מאשר הבעל. אמנם בעל זה על האישה וחכם זה על כל אדם, אבל עדיין גם אישה. אבל זה טעות. זו טעות גדולה, לא רק טעות. צריך להבין שזה שתי מישורי חיים שונים לגמרי. לאישה, אני לא אכנס עכשיו בעריכות, לאישה יש צורך אבל, מבחינת כיוון שהיא בבריאות שלה מקבלת השפעה, אז היא צריכה הגנה, שמירה יותר מגבר. למה? כמו זכוכית קריסטלית, לעומת כוס מפלסטיק, כוס חד פעמית, תזרוק אותה לרצפה, תרים אותה, תעיף אותה לתקרה, לא יקרה כלום. לעומת זאת כוס מקריסטל, זרוק אותה, אפילו מגיעה הכי קלה, מכה הכי קלה, נשברת. אז מה תגיד? חד פעמי יותר טוב. זורקים, לא קורה כלום. לך תקנה חד פעמי, לך תקנה כוס מקריסטל. הערך של הכוס קריסטל היא פי מיליארד. נכון? אז איך זה? מאוד פשוט. דווקא דבר שיש לו ערך עצום, הוא יותר קריסטלי, הוא יותר עדין, הוא יותר שביר, הוא צריך יותר הגנה. אישה צריכה הגנה בגלל שהיא יותר קריסטלית, בגלל שהיא יותר עדינה. בגלל שמדובר במשהו יותר רוחני, יותר עדין, צריך שמירה. בוודאי גם שהיא בנויה על הרגש ומקבלת השפעה, לזה היא נבראה, לקבל השפעה, להביא ילדים, לקבל השפעה. זה הבריאות שלה. ככה היא מנהיגה את העולם, עם הקבלת השפעה שלה הזאת, היא מנהיגה את העולם. אז הקבלת השפעה הזאת צריכה הגנה. מה הגנה? אז בינוריה, אביה. ואם זה לא בינוריה, שמתחתנת, בעלה. מה לומדים מזה? לומדים מזה לדוגמה, שאנחנו מדברים על גיוס בנות לצבא. למה? מה הבעיה עם גיוס בנות לצבא? אז מעבר למקורות ההלכתיים, צריך להבין את התוכן. מה התוכן בעניין הזה? מאוד פשוט. אסור שיהיה שום גבר בעולם, שהוא לא בעל של אישה, שהוא יכול להורות להוראות. אם זה הבוס בעבודה, הוא לא שולט בה, היא באה, מה שנקרא, הוא אומר לה מה צריכים לעשות, והיא עושה, אבל הוא לא כמו מפקד בצבא. מפקד, פקודה, זה, לחלק פקודות, כשגבר מחלק פקודות לאישה, זהו, גמרנו, זה לא צנוע, נקודה. לא משנה אם הם צדיקים הטהורים שאינם קובלים על הרישה, זה לא מעניין אותנו. מציאות שגבר שאינו בעלה של אישה מחלק לה פקודות, זה מציאות לא צנועה שאסורה. פשוט לא ראויה, נגיד את זה יותר בעדינות. מאוד מאוד לא ראויה, אני אומר את זה מאוד בעדינות. זה פשוט חוסר צניעות, במלוא מובן המילה. לכן לא שייך בכלל שאישה תהיה בצבא ותקבל פקודות מגברים. לצערנו המכשלה הזאת כל הזמן מציפה עוד מקרה ועוד מקרה, אבל אנחנו יודעים שזה רק מקרים בודדים שצפים. כמות הפגיעות היא הרבה יותר גדולה. לצערנו, שם ירחם. אז זה העניין שנשים בצבא זה דבר לא ראוי. לא ראוי. מאוד מאוד לא ראוי. טוב, בכל אופן, עכשיו בוא נלך לעניין של הרב לעומת הבעל. הרב לא יכול להפר נדרי אישה. למה? אין לו שליטה על האישה. רק בעלה יכול להגיד לה, את אומרת שנדרת, ואני אומר, לא. בטל, בטל, בטל. למה? כי הוא היה אחד איתה, ממוזג איתה, עם הוויה אחת, אתה לא יכול לה פתאום להעמיד אותו בפני עובדה שאת נזירה. עכשיו הוא צריך לאכול את כל זה שאת נזירה? את חיה בשניים, לא חיה בנפרד. אז בעלה יכול להגיד לה, בטל. בטל, למה? כי תחת רשות בעלה. הרב יכול להגיד לה בטל? הוא לא יכול. מישהו יאמר, רגע, אבל הוא יכול להתיר. שימו לב מה זה להתיר. להתיר זה לא שליטה שלך, זה לא שליטה. זאת אשתי, אני לא מסכים שהיא תדור את הנדר. רב לא יכול להגיד לה, אני לא מסכים שתדרי את הנדר. רב לא יכול להגיד לה מה לעשות ברמה של שליטה של בעל באישה כביכול, שזה גם, צריך להבין את השליטה הזאת, שהיא בעצם אהבה גדולה, עדינות גדולה, איזשהו חיבור שצריך להבין אותו לעומק. אנחנו עכשיו ככה מקצרים, אומרים את זה בצורה הלכתית, לא כל כך מעודנת, ככה ישר את הדברים על השולחן, אבל צריך להבין את העמקות של הדברים האלה. פה מדובר בקשר של אהבה גדולה, של משפיע ומושפע, שבעצם המושפע הוא אפילו המשפיע יותר גדול מהמשפיע. יש פה קשרים, צריך להבין אותם בעמקות, זה לא הנושא שלנו היום. אבל כן אני רוצה להיכנס לעניין, שהרב, הבעל יכול להגיד לאישה, בטל, למה ככה? כי אני לא מסכים. הרב לא יכול להגיד לה בטל כי אני לא מסכים. לא, הוא יכול להיכנס בצד ההלכתי המחשבתי ולומר, הרי לא תכננת כך וכך, נכון? אז, 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 אז הנדר מעיקרו בטל.
עכשיו...
בדיוק, כי זה לא קיים כבר הנדר. ברגע שהחכם מתיר, מעולם לא היה נדר. למה? כי הוא עולה, עכשיו אני רוצה לקחת אתכם למה זה סתרי תורה. לקחת אתכם מה שנקרא בעדינות, כן? למה זה סתרי תורה רק לראשי המתות? כי בעצם החכם למעשה, הוא עולה עד לחוכמה. עד כביכול לשורש החיים של היהודי. ושם הוא משנה את המצב עם הפסק הלכה שלו. אז לכאורה באמת לחכם יש עוצמה אדירה, הוא עולה עד לשורש החוכמה ומתיר את הנדר, זה מדהים. חדר אגב זה פתח, מצא לו פתח, פתח זה חוכמה, כל מיני רמזים יש בחזל, שזה בעצם מכוון אל מול רמזי הקבלה, סתרי תורה, ולזה הרמב"ן מכוון, אני לא אכנס את המדעי העמקות, רק אסביר את זה. עוד פעם, שהחכם בעצם עולה עם ההלכתיות שלו עד לחוכמה. ואז מצד שורש הנשמה הוא כאילו יכול לעשות את האתרת הצילוק הנדר מעיקרו, כן? אבל שימו לב, זה לא שליטה ישירה באישה או בכל מי שבא אליו, זה על ידי עלייה שם לשורש הנשמה הוא יכול לעשות שינוי, אבל אין לו שום רשות והוא לא יכול להגיד לאישה בטל בטל בטל. מי אתה? אתה בעלה? אתה לא בעלה. בעלה יכול להגיד לה, בטל, בטל, בטל. למה? לבעל יש בכל העדינות, בכל האהבה, מצד שהוא האחד איתה, את השליטה באשתו. אז היא נודרת, יכול להגיד לה, בטל. החכם אין לו שליטה על האישה. הוא לא יכול להפר נדרים. הוא לא יכול להגיד לה, בטל, בטל, כי אני רוצה. מי זה מעניין מה אתה רוצה? מה, אתה בעלה? בעלה זה רק בעלה. אתה יכול לעלות שמה, בחוכמה, ולמצוא את הפתח, להתיר את הנדר משורשו העליון, מעיקרו, בתוך המחשבה, מתוך הניתוח ההלכתי, זה אתה יכול לעשות. אבל שליטה ישירה, רק לבעל יש שליטה באשתו. ולכן גם אישה, נגיד רק איזה עצה מעשית, אישה שנמצאת במקום עבודה, והבוס מתנהג אליה כאילו היא ה... לא יודע איך להגיד את זה, החיילת שלו, נגיד את זה בעדינות, כן? כאילו הוא שולט בה, צריכה לעזוב שם. זה לא צנוע. זה מאוד עדין, מערכות יחסים של נשים בעבודה. אישה בעבודה, כשגבר מעליה, כביכול, כבחינת סמכות, אז הוא יכול להגיד לה, מה העבודה שצריכים לעשות היום, מה כן עושים, מה לא עושים, וזהו, שלום. אני הייתי אומר, זה כמו מילואים לעומת סדיר, אפילו לא מילואים, אבל דוגמה, כן? בסדיר המפקד תופס אותך ככה מהאוזן, כן? לא תרצה, שם לך בכלא, שם לך שבת, כן? במילואים, מסבירים לך מה המשימות. זה לא שתעשה מה בא לך, כי אתה בתוך מסגרת מחייבת, אבל לא רוכבים עליך, כן? אישה שנמצאת במקום עבודה ומרגישה שמישהו מנסה לחלק להוראות, שתמיד תומיד במקום. אם היא לא יכולה, כי הוא לא מסכים ולא רוצה, שתעזוב את העבודה. עדיף לעזוב עבודה מאשר לעזוב את העולם הבא ולעזוב את הבית ולעזוב את כל הקדושה. לכן אמרנו, אין מציאות של מישהו בעולם שיכול לחלק הוראות לאישה ברמת מבטל את הנדר שלך, חוץ מבעלה. אביה, בינוריה ובעלה. ולכן אמרנו שנושא שחיילות בצבא, זה דבר שאוטומטית, היא רק התגייסה, לא צנוע. תלבוש חצאית עד הקרסוליים, זה לא מעניין. ברגע שאת בצבא ואת תחת פיקודו של איזשהו גבר, זהו, כבר לא צנוע. הגבר הזה, אתה יודע מי זה? זה הרב הראשי של לא יודע מה. זה לא מעניין אותי. לא מעניין, את בצבא ועכשיו הפקודה שלו מחייבת אותך, לא צנוע. זה יסוד שצריך לדעת אותו. היחיד שמחלק הוראות לאשתו במרכאות, וגם הוא רק מצד שהוא האחד איתה ואוהב וחי איתה וכו' וכו', זה רק הבעל האישה. שום גבר אחר. וגם לא הרב, לא יכול לבוא ולתת הוראות לאישה. הוא יכול לדבר הלכה, לעלות שם לחוכמה ולהתיר. אבל הרב קוק לוקח את הדברים למקום עוד יותר סודי, עוד יותר עמוק. אתם יודעים, אומרים שחודש תמוז, ראשי תיבות, זמן תשובה ממשמש ובא. עוד מעט אלול, כן? יצאנו את השופרות לבדוק עם איזה שופר, מה כדאי. כן? אמרו לי, מה קרה? מה השופרות עכשיו? מה עכשיו שופרות? מה צריך לבחור שופר? מה? לדעת, עם איזה שופר הולכים? כן? זה צריך לדעת, תמוז, זה כבר עוד מעט אלול, כן? אז אנחנו, בפרשת מתות, עוסקים לכאורה באתרת נדרים. אבל אני מזכיר לכם איך נכנס יום הכיפורים. קל נדרה, כמו שאשכנזים רגיד, כל נדרה, כן? זה התרת נדרים. ככה פותחים את יום הכיפורים. למה? מה קשור התרת נדרים? אז ברור לכם שעכשיו העסק מתחיל להיות מעניין, כמו שאומרים, כן? כי זה כבר לא סתם מפר, מתיר, זה כבר מתחיל להיות מעניין. מה יש בהתרת נדרים שקשור לתשובה? אז אני רוצה לקחת אתכם לפסקה מדהימה, מאורות התשובה, למרות שיש בה כאילו המון דיבור קבלי, ובאופן כללי גם אני מזכיר לכם, חושבים שאנחנו כביכול מלמדים קבלה, אנחנו לא מלמדים קבלה, אנחנו בסך הכל משתמשים במושגים מתוך קבלה ככה פשטניים ברמת קבלת ראשונים מקסימום, כדי להבין מה הרב רוצה להסביר ברמת מדרש. אז גם אם שומעים את המילים בינה, חוכמה, כתר, לא צריך להמצא, אז בינה, חוכמה, כתר, בסדר. כאילו זה דברים שכבר כל ילד יודע היום, זה לא נחשב סודות התורה. בסדר? אבל בואו ניכנס, אנחנו ניגע קצת בדברים עמוקים, אבל בעיקר ננסה למשוך אותם אלינו לעבודת השם שלנו, ברמה הפשוטה שלנו. אז בואו נלך, מקור ד', צריכים קצת להתחיל להזדרז, אבל קדימה. אורות התשובה, פרק י' א', פסקה א', אומר הרב, מצד הבינה התשובה באה. כלומר, יש מעיין שמי מי שנקרא בינה, משם באה התשובה. זה מעיין חיים שהוא כמו נהר, שדוחף את כל המציאות קדימה. כל המציאות נדחפת קדימה על ידי הנהר הזה. כולם, הכל שוטף ושואף על ידי הנהר שמנהיר את כל המציאות. דוחף את כולם קדימה, קדימה. אתה רואה את כולם הולכים, הולכים, קדימה, זה לשם, זה לכאן. להתקדם, לעשות, לזה. מה דוחף אותם? עמיקא דבירא. עומק הבאר, עומק הבא, מים, החיים, זה הממעמקים הזה. מה זה? זה מצד הבינה. מצד הבינה התשובה באה. עברו מעלתה, כשמגיעים למעלה הגדולה של הבינה, אז דונות הובים לזכויות ועליהם חיו יחיה. אין לנו זמן להאריך, זה נביא בנביא חזקאל שדורש אותו ריש לקיש בגמרא, כפי שהבאנו בספר שלנו, בביאור לאורות התשובה, שבעצם אז דונות מתהפכים לזכויות, כלומר מאחורי כל זדון מסתתר איזשהו רצון טוב שיתעוות. אז הבינה, התשובה, גורמת לזה שהצד הלא טוב נזרק לפח, ואותה נקודה טובה שמסתתרת שם, שהיא התעוותה, היא כן מתעוררת, ועכשיו מה שהיה זדונות מתהפך לזכויות. ולא רק שמתהפך לזכויות, עליהם חיו יחיה. כלומר, כשאדם עושה תשובה, תקשיבו, זה לא יאמן, כן, אבל הוא עושה תשובה, העבירה שהוא עשה, זרוק את החלק הלא טוב על ידי התשובה, אבל נשאר החלק הטוב שהסתתר מאחורה, שהוא עובד בעצם לידי חטא, החלק הטוב הזה הופך להיות מעיין חיים. אז זה הבינה. ממשיך הרב ואומר, אומנם, תשובה, בכל אופן וצורה שהיא, סובלת בתחילתה מחלישות הרצון של החרטה הקודמת. אלא שאחר כך היא מתהפכת לשמחה ורוחב דעת של ההכרה העליונה של היפוך הזדונות לזכויות. אומר הרב, תמיד כשאתה עושה תשובה, אז יש איזה צער, יש קצת צער. למה? כי צריך להתחרט, לא היינו בסדר, לתקן. זה מתחיל עם צער, והצער הזה מחליש. אז בהתחלה זה קצת מחליש. אחר כך באה השמחה. זה מדרגת תשובה שבאה מהבינה. ממשיך הרב ואומר, יותר מזה בא האור של החוכמה. שמעולם לא הוצרך להיחלש על ידי מכאוב החרטה. הוא מוצא כבר את הזכויות מאירות, כנכון היום, וחדוות השם מופיעה בו בעליצותה המזהירה, המהירה, בלא שום מועקה של בושה וכדרות, שכבר נתלבן הכל בתחילה על ידי הופעתה של הבינה הנשמתית. כלומר, אומר הרב, יש שורש בנשמה יותר גבוה מהבינה, שהוא נקרא חוכמה. השורש הזה, הוא אין לו מגע עם החטא. למה? הוא עד שהתשובה לא מנקת הבן אדם, הוא לא מופיע. אין שורש נשמה, שזה שורש של השורש של הנשמה של היהודי, הוא לא מגיע לתוך האדם אם יש שם חטאים. הבינה מנקה את הבן אדם, החוכמה רואה נקי שם, רק אז היא באה. אז לכאורה, כשאתה תמשוך אור מהחוכמה, כבר בא אור שמעולם לא הייתה בוחרתה, ולא חולשה, ולא חטא, ולא צער. בא אור נקי לגמרי. עכשיו שימו לב, הפסיכולוגים הרבה פעמים מלמדים שכביכול האדם לא יכול לנקות טראומות. זהו, זה שריטה, גמרנו. אבל לפי התורה שאנחנו לומדים עכשיו, אפשר לנקות כל שריטה וכל טראומה ולחזור להיות כמו ילד קטן שנולד היום. בפסיכולוגיה אין נשמה. אין נשמה. אז כמובן שאין נשמה, יש רק את הנפש. זה מה שקרוב לחיים, לגוף. אז באמת מצד הנפש, תשמע, שריטה זה שריטה. באה התורה ואומרת, אדוני הנכבד, יש לך יכולת לעלות לבינה, שהיא תהפוך את הזדונות לזכויות ותתחיל לשמוח מהם. אבל עדיין בכל זאת יש קצת חולשה כי עברת תהליך. אבל יש שורש יותר גבוה בנשמה שלך, שיכול לבוא אור החוכמה, הוא מעולם לא פגש חטא. אז האור הזה יכול לחדש אותך, שתהיה חדש כאילו מעולם לא קרה שום דבר רע. ואומר הרב, עוד לא נגמר, למה? כי החוכמה אמנם היא לא פגשה את החטא, אבל כל עוד היה חטא, היא לא באה. אז יש לה איזשהו יחסים עם החטא. אבל יש מדרגה שבה, מדרגת הכתר העליון, שבה מעולם לא היה חטא. עכשיו, זו מדרגה שהיא למעלה מהשגתנו. איך? הרי אנחנו בעולם של תיקון, יש חטאים, צריך לתקן אותם. אבל מצד ראיית הקדוש ברוך הוא כביכול, השורש האלוקי העליון, איפה שאין לנו שום תפיסה והבנה, הרי גם כשהרע מופיע הוא לא רע. אין לנו להסביר את זה, זה שעה שלמה, לא נעשה את זה היום. רק ניקח את זה עכשיו ככה, שהקדוש ברוך הוא מצידו הוא לא כפוף לרע, וכל מה שמופיע כרע זה בעיניים שלנו, זה באמת רע בעולם שלנו. אבל בעיניים אלוקיות זה לא. איך האבסורד הזה מתקיים? זה שיעור עמוק עמוק וארוך, לא ניכנס אליו. אבל אומר הרב, כשבא אליך אור מהשורש ההוא של הכתר העליון, תראו איתי יחד, בואו נראה את זה בפנים. ולמעלה מזה אומר הרב, למעלה מהבינה ולמעלה מהחוכמה, היא הופעת אור הכתר הכללי, הסקירה העלומה, איפה שאין תפיסה, המכירה שהיא מקור של כל אין עונג ועדן, כל קדוש וטוב, הכולל את הכל באוצר קודשה, היא התמצית של כל המציאות כולה. אורה זו אינה משתמשת כלל בהכנת החרטה של התחלת הערת הבינה, כי הרי החוכמה משתמשת בהכנת החרטה, כי הבינה הרי צריכה להתחרט, ואז להחזיר את הבן אדם בתשובה, ורק אז החוכמה באה, אבל החוכמה תלויה בהכנה של החרטה. לעומת זאת, הכתר לא מעניין אותו החרטה, כן? כביכול לא מעניין אותו, כן? למה? מתגלה לאורה שאין שום גירעון וחוש שכלל, אין כאן כי אם אור קדוש ותפארת עליון, זיו חיים ונהורה מעליה, למעלה מהבינה המפירה. עכשיו מתגלה הסוד. ההפרה שהבעל מפר נדרים לאשתו, זה בחינת הבינה. כמו תשובה של בינה. מה פירוש? מה זה שבעל מפר נדרי אשתו? הבעל בא, יש פה נדר, והוא כביכול מבטל אותו, שובר אותו. אבל הוא לא מתיר אותו כאילו הוא מעולם לא היה. הטראומה נשארת במרכאות, כן? הטראומה נשארת, אבל מי כאן ואילך היא איננה? יזהר, מה אתה אומר, אה? תקשיב טוב, זה שיעור טוב לאנשים שעוסקים בנפש של אנשים. אומר, בהפרת הנדר, בעל מייגז גייז, לא מהעקר עקר, נכון? הוא חותך מכאן ואילך. הוא לא עוקר אחורה. הוא אמנם, כביכול, רק הוא יכול להגיד לאשתו, רק הוא יכול להגיד לבטל, אבל צריך לדעת שרמת הביטול שלו זה מכאן ואילך. בסדר? הוא עוקר את זה, אבל הוא עוקר את זה מכאן ואילך. זו רמת תשובה של הבינה. ולכן אומר הרב, לא כמו, כלומר, הכתר הוא למעלה מהבינה המפירה, והוא מביא את הפסוק, כי השם צבקות יעץ ומי יפר. טוב, לא ניכנס יותר מדי, צבקות, נצח ועוד, מי יפר, מי זה הבינה, בסדר, לא ניכנס יותר מדי, הלאה. למעלה, הכתר הוא למעלה מהבינה המפירה, אז הפרה זה ברמת הבינה. למעלה מהחוכמה המתרת, חכם מתיר, חכם, חוכמה, מוצא פתח, פתח ומתיר. כלומר, החוכמה היא מתירה. מה פירוש מתירה? היא הולכת לשורש ועוקרת את זה מהשורש. אבל, היה לה איזשהו מגע עם זה. למה? כי היה נדר והיא התירה אותו. כאילו הוא לא היה. אבל היה והיא התירה. לעומת זאת אומר הרב, למעלה מהחוכמה המתרת, מגיעים לכתר, רק כל טוב שופע בין שום מניעה וכל רב וכאור שלול מעיקרו מאז מעולם, כי באמת, באמת האלוקית הגדולה שהיא מעל השגתנו ושהיא לא גם תפקידנו, אנחנו צריכים להתמודד עם הרע. אבל כי באמת לא היה, לא הווה ולא יהיה, כי אם אור השם וטובו. אז בעצם מה אומר לנו הרב? אומר לנו הרב שהחכם מתיר, זוהי עבודה של התעלות למקור החוכמה. ששם אפשר להתיר את הנדר מעיקרו. ויש מדרגה יותר גבוהה שהיא מדרגת הכתר העליון. יוצא לפי זה שכל העניין של התרת נדרים זה עבודת תשובה. וזה יש תיקוני זוהר קוף מם ג' כמדומני, זה נמצא בספר שלי על אורות התשובה, בפסקה הזאת, אורות התשובה י' א' א', אני מביא את התיקוני זוהר הזה, שבסייעתא דשמיא עצומה, פתאום ככה נזכרתי בו משמיים, והבנתי שבעצם הרב מביא דבריו מתוך הרבי שמעון הזה, שיש קהילות שנוהגות לקרוא את הרבי שמעון הזה, מיד אחרי קל נדרה. סמוך לקל נדרה, כתפילת כל נדרה שבערב יום הכיפורים, קוראים את הזוהר הזה. איך הוא פונה? הוא פונה למדרגות, עובר אחד אחד, ואם זה כל אלה, אם הבינה לא יכולה, אם הבא לא יכולה, זה, הוא פונה בסוף, למי? למופלא, לכתר העליון, שהוא יתיר את הנדר. כביכול הנדר זה נדר כביכול של הרחקה בין הבעל לאישה, בין הקדוש ברוך הוא לשכינה, והקדוש ברוך הוא שהוא הבעל מפר את הנדרים. אבל אם זה לא עובד במדרגה זו, במדרגה זו, אז הכתר העליון יתיר. וזה בדיוק מתאים למה שהרב פה עושה, מבחינת התרת הנדר, הנדר בתור כאילו הרחקה בין הקדוש ברוך הוא לשכינה, בין הקדוש ברוך הוא ליהודי, והתשובה מתירה את הנדר ומחזירה את הקירוב בין הבעל לאשתו. בסדר? טוב. אז זה עד כאן ראינו. מה שהמשמעות של הדבר הזה לפסיכולוגיה, ואני שמתי את זה כשיטה של טיפולית בשטח. כמובן לא עם מה שהחוק מתיר לפסיכולוגים, אלא ברמת הלימוד, וההצלחות היו במקום שפסיכיאטרים עם כדורים לא הצליחו. ואדם בא, קבל כדורים מפסיכיאטר נגד דיכאון, וזה לא הצליח. ובא, בעזרת השם, אצלי על פי הדרך הזאת, כמובן זה לא רק זה, יש פה עמקות גדולה איך עושים, מה לומדים, והצליח. כיוון שאני לא יכול לעשות הכל בחיים, אז בינתיים זה עוד עומד על המדף, השם זכה אותי להוציא לאור עולם גם את זה, בלי נדר בעזרת השם, אבל יש פה שיטה. עיקר השיטה, עיקר ההבנה שאתה צריך להבין היטב, כדי שתוכל באמת לעבוד בדרך הזאת, זה להכיר מה זו נשמה של יהודי. אם אתה לומד עד שאתה רואה נשמה של יהודי בעיניים, כלומר, כשאתה מסתכל על בן אדם, אתה רואה לא רק את הפנים שלו, ולא רק את הנפש שלו, את האישיות שלו, ואפילו לא רק את הרוחניות שלו, אתה רואה את הנשמה שלו. אם אתה מגיע, לא מדבר לראות ממש כמו מקובלים כאלה גדולים או משהו, אלא אמיתיים אני מדבר, כן? אלא, שנקרא, אתה יודע לראות נשמה, אתה מסתכל על בן אדם אחרת, כלומר, הגעת למצב שאתה כל כך למדת לעומק, שאתה כבר מסתכל על בן אדם, אתה רואה אותו בעיניים עמוקות יותר. אז ממילא, כשאתה בא והוא בא כבוי, אתה יודע שמה שצריך בסך הכל זה להצליח להגיע לנשמה שלו ולעזור לו לדלות משם אור וחיים, ואז כל האישיות תשתף באור הנקי והטהור הזה שמעולם לא פגש חטאים ועצבויות, ותקבל בן אדם חדש. זאת השיטה ככה, איך אומרים? בקליפת אגוז כזה, בשתי שניות. זאת השיטה. איך עושים את זה? זה כמובן כבר עבודה גדולה. כן? אבל זה עובד, ועובד בענק, לא בגדול, עובד בענק. ואני אומר גם לכל מי שעוסק במקצוע הזה, שידע שמשהו צריך לעשות זה להצליח לעורר את הנשמה של היהודי שמולו, שיאמין שיש אור בתוכו קודם כל, ושיתחיל לדלות מתוך האור שבתוכו, ואז פתאום אתה פשוט לא מאמין מה אתה, הבן אדם נהיה יותר חכם עד כדי כך, נהיה יותר שמח, נהיה יותר גיבור, נהיה בן אדם, רק מלדלות מתוך הנשמה שלו את האורות. אבל כיוון שפסיכולוגיה לא ידעת על קיום נשמה, היא לא מסוגלת לעשות דברים כאלה. וכאן צריכה להתפתח תורת נפש יהודית אמיתית, לא פסיכולוגיה שבאה ממקורות נוצריים בגדול, מבחינת האופי החשיבתי שלהם, אלא היא תורה יהודית שמאמינה ביכולת האדם להתנקות לחלוטין מהחטא. לא רק להתנקות, גם להביא חיים חדשים כמו תינוק בן יומו. טוב, עכשיו אני רוצה לקחת אתכם למקום עוד יותר מיוחד. עוד יותר מיוחד, שפתאום כל העבודה שעשה מרן הרב קוק כלפי הציונות החילונית, אם אנחנו עכשיו נסתכל עליה מתוך הסוגיה הזאת של התרת נדרים, פתאום נבין כאן הבנות שאי אפשר, כאילו אי אפשר, נפלא, בוא תראו איתי יחד, למה שאני אתן כאלה תיאורים. תראו איתי יחד ותראו פתאום איך זה מאיר באור חדש לגמרי. תראו במקור ה', כותב הרב קוק באורות עמוד סמך ג', רוח האומה שנתעורר עכשיו, הציונות, שאומרים רבים ממחזיקיו, שאינם נזקקים לרוח אלוקים, ציונות דבר אין להם מדת. אם היו באמת יכולים לבסס רוח לאומי כזה בישראל, כלומר רוח לאומי ללא תורה, ללא אמונה, אם באמת היה אפשרי כזה דבר, היו יכולים להציג את האומה חס ושלום על מעמד הטומאה והכיליון. אבל מה שהם רוצים, תקשיבו טוב, אבל מה שהם רוצים הציונים החילונים, אינם יודעים בעצמם. כל כך מחובר הוא רוח ישראל ברוח אלוקים, עד אשר אפילו מי שאומר שאיננו נזקק כלל לרוח השם, כיוון שהוא אומר שהוא חפץ ברוח ישראל, הרי הרוח האלוקי שורה בתוכיות נקודת שאיפתו גם בעל כורחו. זה חכם מתיר, רבותיי. זה חכם מתיר. באים לו הציונים החילונים, אומרים לו, חלס, לא צריכים את הדת, הדת הזאת, זה היה בשביל הגלות, עכשיו אנחנו יהודי חדש, בלי תורה, בלי מצוות, נבנה את הארץ וזהו. כן? ועכשיו בא הרב ועושה להם חכם מתיר. אומר להם, אתם מדברים שטויות, אתם מוציאים מהפה שטויות והבלים. מה אתם רוצים? שיהיה טוב לעם ישראל? להחזיר את עם ישראל לארצו? לבנות לו מדינה? אז אני מתיר לכם את הנדר המרחק ביניכם לבין הקדוש ברוך הוא, ואני אומר, מה שהם רוצים אינם יודעים בעצמם. מה הוא מבין זה? חכם המתיר עולה לשורש של הדעת של הנודר, של המרחיק עצמו מאיזה דבר, עולה לשורש של הדעת שלו, והוא כל כך מחובר רוח ישראל ברוח אלוקים, עד אשר אפילו מי שאומר שאיננו נזקק כלל לרוח השם, כיוון שהוא אומר שהוא חפץ ברוח ישראל, הרי הרוח האלוקי שורה בתוכיות נקודת שאיפתו, גם בעל כורחו. אתם מבינים שזה לא רק פסקה שמסבירה איך להסתכל על הציונות החילונית, זאת פסקה שמתירה את הנדר בין הקדוש ברוך הוא לציונות החילונית. הקדוש ברוך הוא כאילו נותן לצדיקים את הכוח לפעול אתרה. הם מוציאים מהפה דברים נוראים ואיומים, והרב עושה להם אתרה. הוא לא יכול להפר, הוא לא הקדוש ברוך הוא, הוא לא הבעל, הוא לא יכול להגיד לעם ישראל בטל בטל בטל, רק הבעל יכול להפר נדרי אשתו. אבל הוא יכול לעלות אל השורש של החוכמה, בשורש המחשבה, ושמה להגיד מה הם יודעים אלה, מוציאים מהפה שטויות, בסדר, בסדר, אתה, כן, 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 הבנו אותך, כן, אתה חילוני, אתה בונה את הארץ כי אתה קומוניסט, בסדר, בסדר. מה אתה מבין מהחיים שלך אתה? מה שורש המחשבה שלך? לעשות טוב לאומה הישראלית. אומה הישראלית זה התגלות השם בעולם, זהו, זה לא נדבר שאפשר להתווכח עליו. זה יותר מזה שהשמש זורחת. זה נקרא התרה של חכם עתיר. אני רוצה שתבינו את הדבר הזה. זה פתיחת צינור הקדושה מחדש. כשהם מוציאים מהפה שטויות, הם גורמים לסיתומים בצינורות. וכשבא הרב קוק ועושה את ההתרה הזאת, הוא בעצם פותח את צינורות החיים השמימים של שורש נשמת ישראל, ומוריד חיים לתוך כל הציונות החילונית הזאת. הוא פשוט הציל אותם ואותנו כולנו, זה מה שהוא עשה. עם ההבנה העמוקה של מה זה חכם עתיר. עכשיו שימו לב, עכשיו כשהרמב"ן אומר לנו, וידבר משה אל ראשי המטות, זה לא כל אחד יכול לעשות אתרה כזאת. ראשי המטות, למה? עשה היתר הנדר והשבועה בסתרי התורה, שלא יאמרו אלא לראויים להם, ויכתבו ברמיזה. אז מה אני מגלה לכם סודות כאלה? מה פתאום ככה? כי אנחנו חיים בדור אחר היום, זה כבר היום מציאות הדברים האלה. הרב קוק כבר עשה את זה לעינינו, וגם אנחנו צריכים ללמוד מזה לעבודה שלנו. אתה יכול לבוא לכל סיטואציה ולהתחיל לשפוט אותה. אתה יושב כמו איזה שתיים כאלה, שלושה כאלה על איזה טריבונה. כן, הוא כזה וזה כזה, והם ככה וזה ככה, ואתה שופט, חלק ציונים. ואתה יכול לבוא כמו חכם עתיר, ולהגיד, רגע, רגע, נכון שהוא מדבר ככה, אבל בעצם מה שהוא רוצה הרי זה טוב. רק מה שהוא גדע שהוא לא, הוא לא למד, אז הוא חושב שככה, ובעצם הוא רוצה טוב לעם ישראל. אתה, באתרה שאתה עושה, כביכול, אתה לא, אנחנו לא חכם, כן, אבל כביכול, בעבודת החכם המתיר, עבודת התשובה של החכם המתיר, אנחנו מושכים שפע של חיים, שזה עצמו כבר מחזיר בתשובה. זה עצמו מחזיר בתשובה. לוקח אותנו הרב לפסקה, ככה מתלבט כמה נספיק, בואו ננסה בכל זאת להספיק את הכל. ניקח אתכם רגע אחד לפסקה מאורות התשובה, מקור ו, אורות התשובה, פרק ט' ז', פסקה י' ב'. שם הרב מתאר בעצם את הצדיקים הבהירים, לעומת הצדיקים שעוד לא זכו למדרגה הזאת. כן? אז אומר הרב, הצדיקים הבהירים, מה זה בהירים? לעומת דבר שהוא מאורפל, שלא רואים מספיק טוב, הצדיק הבהיר, הוא רואה את הדברים בעמקות שלהם, בתוך שלהם. הצדיקים הבהירים שרואים את כל העולם נידון בטוב. כלומר, הם יודעים לראות איך מאחורי הכל, גם מאחורי הדברים הלא טובים, מסתתר משהו טוב ששואף לתיקונו. הם מזכחים את הכל, שימו לב, זה לא רק מבט של שפיטה. הם מזכחים את הכל מצד בהירות רעיונותיהם. עם הבהירות של הרעיונות שלהם הם פועלים פעולת זיכוך. זה לא פעולת שיפוט של אחד שמסתכל ושופט את המציאות רק הם, כאילו הוא יושב עכשיו רואה איזה משחק כדורגל, אלה טובים, אלה פחות, אלה זה, לא. הוא שותף למהלך עם בהירות הרעיונות שלו. אז זה אומר מצד בהירות רעיונותיהם ומצד הזוהר של הטוב, המיושר, שבחפצם הטהור, הם מסלקים בזה, הם מסלקים את כל קלקולי העולם, ואת כל הרשעה מיסודם, והם מעמידים את כל התכונה של הסכלות, הטיפשות ושל הרשע של העולם בתור מסכים. אז מה, מה, אז איך, איך, נותן לנו הרב הצצה. איך כל מיני דברים לא טובים שרשועים עושים, איך אתה בא ואומר לי פתאום שבעצם יש פה משהו טוב, מה משהו טוב? תראה, הוא עושה רע, והוא באמת עושה רע. וצריך להיאבק בו. זה הרבה אנשים, היה פה פעם חסיד גור, בא לשיעור שלי. יוצאים החוצה, ככה הוא מדבר איתי, בולר, מלווה אותי החוצה, מדברים. ואז הוא אומר לי, כן, הרבה אמר של הרב קוק לא היה ברורה הסוגיה של טוב ורע. טוב, שם יעזור כמו שאומרים, אבל למה? פסקה כמו זאת. כשהם ראו את הרב כותב על עבודת הצדיקים הבהירים, שהם עם המבט שלהם מזכחים וזה, אז מה הם חשבו? שהרב קוק חושב שזה לא רע, כי הרי בצד של השורש האלוקי העליון, מצד הכתר, אף פעם אין רע. כן? מה נעשה? לא הבינו את הרב. הרב נלחם בעצמו ברע. הרב נאבק בכל כוחו, בחילולי שבת, בכל הדברים הלא טובים. אז זה לא שהוא ישב ככה ומתחיל להגיד, כולם טובים, חללו, כן, חיילים שבת, זה בסדר, זה בסדר, חיילו שבת. מה יש אגרות של צעקות וצרחות על החילולי שבת בתל אביב? מה, אין? יש מאמרים. יש יהודי אחד, הוא קורא לו איבר מדולדל בגוף האומה. רחמנא ליצלן, מי שמבין את הביטוי הזה הלכתית, מה המשמעות שלו, איבר מדולדל בגוף האומה. זה ביטוי קשה מאוד. ככה הרב כתב בעיתונות של התקופה שלו. איזה יהודי אחד אומר לי, אין אצל הרב קוק הזה דבר לכסח, הוא אומר לי, בתקיפות, כי הוא שולט בתורת הרב, כן? בסדר, הוא שמע את תורת הרב כמו שמסבירים אותה היום, הוציאו חוברת על הרב צבי יהודה, כן? כל החוברת, הרב צבי יהודה הוא איזה מין סבא טוב כזה, מהסיקסטיז עם ילדי פרחים, כל הזמן הולך עם זרים ומחלק לאנשים. זה בערך הדמות שלו, כן? אבל זה לא הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה כשהיה בן אדם, עושה משהו נגד ארץ ישראל, טועה משהו, היה צועק עליו צרחות כאלה, כל הרחוב היה מזדעזע. היה גומר לצעוק עליו, היה מחבק אותו, מה שלומך וזה, באהבה. אבל זה לא היה, כאילו הכל כזה למרוח, הכל תמרח, כן? גרשים אותך מהבית, חבק אותם, נשק אותם, מה זה? לרוקד איתו הורה, מה אתה רוקד איתו הורה? תגיד לו, אתה יהודי, אני אוהב אותך, אתה עכשיו עושה מעשה פשע. אתה לא מבין, אתה לא למדת, אתה לא מבין מה אתה עושה. אתה כרגע מבצע מעשה פשע שכל החיים שלך אתה תצטער עליו. מה אתה רוקד איתו אורה? אתם מבינים? הפכו תורת הרב קוק, זה כאילו משהו כזה, אני, אין רע בעולם. מה הפירוש? אז למה? זה חוסר הבנה. אומר הרב, הצדיקים הבהירים, עם המבט שלהם, מחפרים לעולם. איך הם עושים את זה? הם מזכחים את העולם עם עצם העיניים שלהם לראות איך מאחורי הרע הזה מסתתר טוב מזוכח. אתם מבינים? אז עכשיו נותן לנו הרב, אבל זה לא שעכשיו הם לא נאבקים ברע גם מהמישור הארצי שלו, כי יש פה הרי איזושהי סתירה, כי במישור החיים של עולם התיקון יש פה רע וצריך להתמודד ולהיאבק בו, והרב נאבק בו. יחד עם זו יש מישור אלוקי שמצידו הוא, כי למרות שפה זה רע וצריך לתקן ולהיאבק בו, זה בעצם הכל פועל אל הטוב. להבין את הדבר הזה עוד פעם, זה שיעור ארוך, לא יכול לעשות את זה היום. אבל אני כן רוצה שנלמד ונראה את היכולת של החכם להתיר, עד איפה זה מגיע. אז הרב מסביר מה התפקיד של הרשע הזה, שהם רק מתקנים את הזרחת האור. למה? כי האור הוא כל כך, נגיד את זה בקצרה בעל פה כי אין זמן, האור כל כך גדול, כל כך עוצמתי, הוא לא יכול לרדת כמו שהוא. הוא צריך קצת מסכים. אז בשביל זה זה יורד עם כל מיני הסתרות. כמו ציונות חילונית לדוגמה. כי האור הוא כל כך אדיר, כל כך גדול, צריך מסכים. מה המסכים? הבלבול שלהם, השטויות שהם עשו. עזיבת התורה והמצוות. ואומר הרב, שלעומת זאת, צדיקים כאלה שעוד לא הגיעו להבנות העמוקות האלה, כן? אז כיוון שהם נמצאים באורה קדושה מצומצמת, והיא הרי לא צריכה סיתומים כדי לאפשר את ההנאה מזיבה, כלומר, בשביל לדעת הלכות, אתה לא צריך סיתומים. סיתומים צריך בשביל אורות גדולים שיורדים. בשביל לדעת הלכה, אתה לא צריך סתימות. אז במילא הם מסתכלים על הרשע, כל גסות, כל נטיות חומריות, כל וחומר, כל רשעה וכסילות. הרי בעצמה דבר מקלקל, מעוות, מחלי, והנשמה מתשתשת על ידם, והנפש מתמלא רוגז, חולי וקצף על מציאותם. למה? כי כאילו איזה רשעים. עכשיו, הם לא רואים שום תועלת ברישות הזאת, כי הם חיים רק במישור החיים הבסיסי של התורה, כן? אז מבחינת מישור החיים הבסיסי של התורה, בלי פנימיות, אז הוא רשע וזהו. אבל לעומת זאת הצדיקים הבהירים, גורל הצדיקים העליונים, בעלי ההשכלה האלוהית הבהירה, נושאי טהרת הרצון שהאור המביק העליון שוכן בהם, הם מכירים שהאור הטהור הוא הרבה יותר גדול מכוח העולם לשאת אותו. ועם כל זה, האור הטהור האדיר הזה מוכרח להיות מאיר בעולם. והכרח הוא מצד טבע העולם שיהיו מסכים רבים להסתיר את האור. כי אחרת העולם לא יוכל לקבל את האור. והמסכים הם הרשעה ונושאיה, ונמצא שכל אלה גם כן מכלל תיקון סדרו של עולם הם. כן? ואז בעצם אומר הרב שעיקר עונשם של הרשעים זה שהם ציירו את הצדיקים שחיים את העולם המצומצם. כן? ובסופו של דבר הוא מביא את הפסוק, עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתוהו. כלומר, דווקא אלה, העוברים האלה, העבריינים האלה, עושים את הקדוש ברוך הוא למעיין, בהפוך על הפוך. כן? גם ברכות יעתם מורה, אותו צדיק עליון, הוא אפילו מוציא ברכה מה שהם עושים, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוקים בציון. ולהפך, זה אפילו מקדם את הגאולה. אבל כל זה, רבותיי, לא לטעות. לא לטעות כמו שלצערי רבים טעו. כל זה במישור הרוחני של המבט הפנימי, מלמעלה על הדברים, מצד התפילה, מצד תורה, מצד הסתכלות העילאית של פנימיות תורה, במבט האלוקי. במבט הארצי, כל רשעה היא רשעה. כל רוע הוא רוע, צריך להילחם בו, ובמידת הצורך גם לקסח אותו, ומה שאפשר לעשות עושים, כמובן, בעדינות, בנעימות, בסבלנות, הכל בדרך של תורה, בצורה חוקית, נכונה, חכמה, הכל נכון. אבל נלחמים ונאבקים ברע. מי שלומד פסקה כזאת ברע ולא הכשיר את עצמו, חושב שיש פה טשטוש של הרע, כאילו הכל טוב, אין בעיה, לא צריך להיאבק ברע. זה לא נכון. צריך להיאבק ברע בכל הכוח. מה שהרב עושה פה, הוא מראה לנו את המבט הפנימי של הצדיקים האלה. עכשיו שימו לב, ממילא מה יוצא? שהם במבט, הזך שלהם, מרימים את העולם על ידי התרת הנדרים. איך הם מתירים את הנדרים, את הריחוק בין האישה לבעלה, איך הם עושים את זה? על ידי עלייה אל שורש הנשמה של הדור, וראיית הטוב שנמצא בו, למרות כל הרע שמופיע מבחוץ. לסיום, נחזק רק את העניין של איסור הטשטוש שבין הטוב לרע בעולמנו. תראו איתי יחד במקור זין. אורות הקודש חלק ב', הטוב הכללי, פסקה כף ג'. האדם בכל מהותו, באופיו, באופי שלו, במאווייו, כל הדברים שהוא רוצה, איננו עומד בזה העולם העתיד שיתגלה בו אור המשווה את הטוב ואת הרע. אתה עדיין לא נמצא בעתיד שאז ימלא שחוק פינו ונראה איך כל הרע בעצם פעל לטוב. אתה עוד לא נמצא בעתיד, אתה כאן, אתה בהווה. כי אם בעולם ההווה, כאילו מישהו יש לו ספקות, מי אמר שאני מסביר נכון את הרב קוק, הרי כתוב פה שהצדיקים הבהירים, אז אולי באמת זה לא רע, אז הבאת לכם פסקה שהרב אומר מפורשות את ההבנה, שאל תחיה לי בעתיד כשאתה בהווה. בעתיד כל הרע יתהפך לטוב, אבל עכשיו אתה בהווה והרע הוא רע. ולכן אומר הרב, כי אם בעולם ההווה אנחנו חיים כרגע, וגם העתיד הקרוב שהטוב והרע בהם הם שני, וגם העתיד הקרוב, בהווה הזה והעתיד שקרוב אלינו, שהטוב והרע בהם, בהווה והעתיד הקרוב, הטוב והרע בהם הם שני ערכים שונים ומתנגדים מן הקצה לקצה. על כן, ההווה הוא אחוז במוסרות המוסר. זה מוכרח להיות עם הלכות, עם האבק על הטוב, נגד הרע. והדרך המובילה את כל יחיד ואת הכלל כולו אלא לעולם הגדול של הטוב המוחלט, אותו עולם עתידי שערכי ההבדלה שבין טוב לרע מתבטלים בו, כי מרוב טובו ותגבור את שפעת חייו האדירים אז כאילו הכל הרע יתהפך לטוב. אז זה העולם העתיד הזה. מה, אתה יודע מה מוביל לאותו עולם שבו ההבדל בין הטוב לרע בעצם כבר לא יהיה, כי הכל יתהפך לטובה ומפולש, כלומר העולם הזה יגיע ויתפתח אלינו דווקא דרך אלה העולמים, ההווה והעתיד המתייחס אליו, הקרוב אליו, שבהם הקווים מובדלים. ומתוכם בא הכל אל ההוראה העליונה של ההשוויה. ודרך חיים, איך הדרך אל החיים של העתיד? תוכחות מוסר. בהווה זה בנוי על תוכחות מוסר. על מאבק נגד הרע כי הוא רע. בעתיד כל הרע יתהפך לטוב. אז יוצא שכשהחכם מתיר, הוא לא איזה אהבל שחושב שעכשיו כל הרע הוא טוב. לא. פשוט הוא עולה אל השורש ורואה איך הרע ההווי בעתיד יתהפך לטוב, ועל ידי זה כבר עכשיו מלמד זכות על ישראל ומנקה אותם מכל האבונות שלהם. אתם מבינים? אבל זה לא שהוא הופך את הרע, שהוא כאילו מתייחס עכשיו אל הרע בהווה כאילו הוא כבר טוב עכשיו. לא. הדרך להגיע לחיים העתידיים האלה, אותו עולם עתידי שהטוב והרע יושווה ובעצם הרע יתהפך להיות טוב, הדרך להגיע לשם דרך חיים תוכחות מוסר. כרגע זה בעולם ההווה והעתיד הקרוב אלינו, זה עולם של תוכחות מוסר, של מאבק ברע. הרע הוא רע, נקודה. צריך להילחם בו ולהיאבק בו עד הסוף. בדרכים הנכונות, בעדינות, נעימות, הכל נכון, אבל להיאבק עד הסוף ברע. יחד עם זאת, יש לחכם את הכוח להתיר על ידי עלייה למקום כל כך עליון וגבוה, כל כך אילאי, שמשורש החיים הזה הוא כבר גם רואה את השורש של הכל וגם את העתיד שיבוא, ואז הוא משפיע חיים שיהיה רחמים על כל עם ישראל, וזה מה שהרב קוק עשה לתנועה הציונית החילונית, וכך הוא הציל אותם מליפול להיות עוד תנועה קיקיונית, ובעצם מי שהציל את כל המהלך של הציונות שהתחילה אצל האור החיים, הבעל שם טוב והגרא והחתם סופר, ורק אחר כך פתאום תפסו את ההגה הציונים החילונים, בא הרב ואומר, אל תלכו אחורה, ועל ידי חכם מתיר, התיר את הנדר המרחק בין הקדוש ברוך הוא לישראל בגלל החילוניות של אותה ציונות, והצליח להציל את הציונות הזאת, עד לתקומת מדינת ישראל. תראו מה זה העבודה של הצדיקים הבהירים, עד איכן מגיעים הדברים, ולכן אנחנו כל כך מבינים עכשיו את הרמב"ן של וידבר משה אל ראשי המטות, כי זה סתרי תורה שלא יאמרו אלא לראויים להם ויכתבו ברמיזה. חזקו ואימצו.